לדבר בתורה הזאת. אחד רבי שמעון על אמונת חכמים. ידי אמונת חכמים יכולים להוציא משפטנו לאור. אמונת חכמים זה לקשר את עצמנו עם החוכמה. זה אמונת חכמים. גם בתוך העם ישראל, לקשר את כל ההמון עם החכם, גם בתוך האדם, אדם מקשר את כל הכוחות שלו לחוכמה שבו. ואחד האופנים הנכונים של הקישור הזה, ושתי ביטויים, שני ביטויים, אחד של השמיכה, קשור לסנהדרין, שסומכים את הידיים, מסמיכים אחד שהוא יקרא רבי, אז באיזה בעצם ממשיכים את החוכמה אליו. אז אמרנו כבר שיש פה אולי שלושה דברים, כוח החוכמה, הידיים שמעבירות אותו, והמקבל שמקבל את החוכמה. וכשזה אדם הגון, כשזה כלי הגון, אז באמת דבר טוב. אבל כשהכלי הוא לא הגון, אז זה שמשפיעים את כוח החוכמה למקום לא הגון. ואז זה משבש את כל הופעת התורה והחוכמה בישראל. אומר שעל ידי זה ישראל מתגרשים ממקומם. ועוד אופן שזה הכתיבת ידינו. שוב, גם כתב יד זה לקחת את החוכמה, ועל ידי הידיים נלביש אותה בתוך כלי. זה הכתיבה, הנייר, הספר, לעשות ספרים. זה באמת דבר גדול מאוד, היכולת על ידי ספר לקשר אותנו לדברי חוכמה של גאונים וראשונים וצדיקים. וכשהדברים באופן נכון, אז כתב ידינו בעוצמה. וכשיש רבי שאינו הגון, כלומר, כשבאמת ההשפעה של החוכמה היא באופן לא הגון, אז גם הכתב יד, נחלש כתב ידינו, ומתחזק כתב ידם, ואז כל המשפטים צריכים להיות על ידי כתבים שלהם דווקא. וכשיש אמונת חכמים, אז יש גם עצה, עצה נכונה. יש בדרך כלל גם את סוד העיבור, שסוד העיבור הוא קשור לחוכמה המיוחדת שלנו, חוכמה שכל העמים יכולים להתפעל ממנה, אבל את הסוד שלה עם ישראל יודע. כשיש חולשה באמונת חכמים, אז גם נקח מאיתנו סוד העיבור וכל החוכמות כאילו, שהם בעצם באמת שלנו, גם הם נלקחים והולכים לאומות העולם. ועל ידי זה, עוד דלת, אין לו עצה שלמה לעולם, ותמיד אינו יכול לתת עצה לעצמו. הוא תמיד מסופק, כי כל עצותה בבחינת עצות נברות, עצת נשים, כתינופת של המותרות אולי ללב, מבחינת אלו גילוליהם על ליבם, נעשה ליבו מתונף, כמו בית הכיסא, שהוא מקום עצת נשים, כמאמר רב אילש, נשי כל מילה מסדרי מבית הכיסא, ששם כל עצתה. כן, אז יש עצה שהיא באה מחולשה. כשאין את הקשר לאמונת חכמים, מים עמוקים מצא בלב איש ואיש תמונות נלדנה. אז לכל דרכי החיים אדם צריך עצה. אני מזכיר פה נשים, בתרגם את זה לשפתנו, זה שהרבה פעמים אישה, מה שרוצה עם בעלה זה עצה. לא תמיד אגב, תמיד אומרים ש... לפעמים אישה באה ומספרת על איזשהו משהו שהתקלה בו, משהו שהיא שמעה, משהו שהיא ראתה. דווקא הבעל באופן טבעי נוטה לתת עצה. הרבה פעמים היא לא צריכה עצה, אלא היא רוצה שהוא יקשיב, שהוא ישתתף. עצה השתתפות, לא עצה. אבל נכון שהרבה פעמים גם דברים שהיא יכולה, משהו מאוד אופייני יכול להיות, שהיא יכולה להחליט, היא מחכה שהוא... קל לשמוע ממנו. לפעמים זה גם הדדי. אבל כאילו יש איזה, שאלה איזה בחינה כזאת של לא, לא היכולת להבין, היכולת להרגיש, זה יש לה גם כן, אבל יכולת כאילו לכוון את הדברים. אז אולי זה משהו ככה וזה לא דווקא איש מול אישה, זה אדם גם בתוך עצמו. כי הוא נתחבר אל החלק היושר, האמת שבתוכו, ומשם להוציא את העצה. וכשהוא נחלש, כשהחומר תופס מקום, כשהמותרות תופסות מקום, אז אין לו עצה שלמה לעולם. אבל זה רבי נתן קצת מעריך. כתב על זה בכמה מקומות. אחד המקומות, לא זה שפתוח לפני, פה זה הלכות פיקדון. מקום אחר זה אולי בהלכות ראש חודש. הוא אומר שמה זה עצה טובה? אתה מחדד מה זה. הוא אומר, עצה טובה, זה לא סתם זה שאדם יש לו את ההתחכמות, לתת איזה רעיון איך לעשות איזה משהו. זה עוד לא נקרא עצה טובה. נגיד, אחד יש לו... יש לו יכולת, נגיד, להדריך אנשים, או איך להמציא כלי תחבולה, להמציא איזה, נגיד, כלי נשק. הוא אומר, מה... זה יצא, עכשיו, יש לו הרבה חוכמה והרבה יכולת חישוב, איך באמת לעשות את הכלי נשק. אבל הוא אומר, זה יצא טובה, אחר כך לוקחים את הכלי נשק והורגים איתו אנשים. אז מה יצא טובה בזה? כלומר, כאילו, יצא טובה זה לא רק שיש בה חוכמה, אלא שיש בה את השורש החוכמה, שהיא מכוונת לטוב, שהיא בסוף עושה טוב לאנשים. זה יצא טובה. אני לא זוכר אם פעם דיברנו על זה שאחיתופל, הוא היה נחשב יועץ טוב, כדבר האלוקים, כך כתוב במקרא, בפסוקים. אבל אף על פי כן הוא נתן לאב שלום, מצא לא טובה. אמרה לו שימשול באביב, שימרוד, סליחה, שימרוד באביב. עכשיו, אם הוא היה לשיטתו, הוא חשב שהוא גם יצליח גם להתגבר על דוד, אם הוא יש שמלה עצה שלו, אז הם גם מתגברים על דוד. אבל אפילו מהם מתגברים. אחי, זה עצה טובה. עצה טובה ילחם באבא ולנצח. כאילו, מה העצה טובה בזה? אז זה מדוגמה לעצה שהיה מבחינה חיצונית, יועץ כנראה, כמו שכתוב, תרדמת השם נפלה עליהם, יועץ אלוקי, כלומר, מבחינת עוצמה, אבל לא, זה לא באמת עצה טובה. ונתן בתוך הדברים ככה מביא, הוא אומר שנגיד, היה אחד פילוסוף, קראו לו הסוקרט. הוא היה חכם, היה לו הרבה דברי חוכמה, בסוף הרגו אותו בגלל חוכמתו. אבל היה עוד אחד, קלמבוס, הוא אומר, שהוא גילה את אמריקה ועשה מסעות וזה, ובסוף, אני אפילו לא יודע את ההיסטר, בסוף הוא נהרג בעצמו באחד המסעות. הוא אומר, והיה עוד אחד, לא מזמן, כך הוא אומר, לא מזמן שהמציא איזה מכשיר, הוא לא אומר את השם שהם משתמשים בו היום, אבל נגד הברקים, קלי ברק. למה? זה נראה לי ידיעה ממש מעודכנת, כי מי לי שהמציא את זה, איך קוראו לו? מה? מי לי, בנג'מין פרנקלין, שהיה נשיא ארצות הברית. מה? האיש מדע. זה בזמן של רבי נתן, זה לא יכול להיות הרבה לפני. זה נאמר סתם, אלף יש בזה משהו פיקנטי, אבל זה נתן איזו פרשנות מעניינת של רבי נתן, מה זה להרחיק את החוכמות ולשנות הגויים מדעתנו, כן? זאת אומרת, לא ללמוד בכלל, אבל לדעת בדיוק מה... רואים, את העדכון האחרון. איך עושים את זה ביחד? איחוד הפכים תמיד ידענו שזה לא... שיש לו אמונה עמוקה, זה לא...
אז מה אומר על פרנקלין?
שבסוף הוא מת מזה, זה אני יודע. באמת בסוף נפגע מברק. אבל שם אני קצת מתפלא על הרע של רבי נתן, הוא רצה לעזור לאנשים, באמת אומרים שהיה איש טוב. ובסדר, מסר את נפשו. הוא לא עשה את זה רק בשביל... הוא אומר שהם עושים את הכל להגדיל את שמה, ומה יצא להם בסוף, הם נפגעים וזה. יש מקום אחר שהוא כותב שיש הרבה אנשים שנורא מתאמצים להיות מלאכים. זה לא יודע אם בדווקא בהקשר לתורה הזאת, אבל לא... הוא אומר, ואז בסוף הם הולכים איזו תקופה, אחר כך קם מלך אחר. ואז מה, המלך אחר, כדי שלא יאימו עליו, אז הוא רג את כל המשפחה של המלך הקודם. את כל הבנים, את כל הצצאים, לא שיר כלום. ואז הוא אומר, בן אדם פשוט, לא מצוי שכל זרו ייחרט. בדרך כלל, בן אדם אפילו שהוא מגרד את הרצפה בקושי מתפרנס, אבל אחרי 10 דורות יכול להיות שיש לו 300 צצאים, 500 צצאים. בדרך הטבע אפילו. ילדו יותר, ילדו פחות, התחתנו מוקדם, התחתנו זה, ברוך השם. אבל דווקא האנשים האלה שהגיעו לגדולה, כלום לא נשאר מהם. וזה בגלל שהם רצו להגיע לגדולה. זה אומר, כאילו, זה לא חוכמה גדולה. אבל שם באמת הוא אומר שהם רצו להגדיל את שמה, ומה יצא להם בסוף, הוא אומר שבמקום לדעת שקדוש ברוך הוא רצה שבאותו זמן, הם חושבים שזה הם, קדוש ברוך הוא רצה שבאותו זמן נתגלה ההמצאה הזאת לעולם. אז לכן נתגלגל על ידם. אבל לא שבאמת, שלא יעשו מזה, זה... אני אומר שכאילו, קצת משהו מדבריו שלכן אין שום. אני אומר, על זה להעיר, אני לא שוב, אני קראתי כלי שני, אני חושב, איזה ספר, איזה היסטוריה, לא יודע. נערים אולי, שזה עצמו אמר פרינקלין. שאמר, אמרו לו, שיבחו אותו, איך הוא ימציא, וזה אומר, אלוקים רצה שזה ירד לעולם. אז זה התגלה פה, באותו זמן היה איזה מישהו התחרה איתו על החשמל. הם התחילו לתפוס מה זה חשמל. באירופה, הוא היה באמריקה. אז אמרו לו, זה שלך, זה שלו, מי הראשון? הוא אמר, זה לא משנה, אלוקים רצה, זה התגלה גם פה וגם שם, משהו, היה קשה. טוב, אני יודע. אם רבי נתן היה מסכים איתי, שהיה אומר שזה חסד לא מנחתת, לא יודע. צריך עיון. בכל אופן, זה מעניין. אבל מה, נחזור לדברי רבי נתן בעצמם. שהוא אומר, אז כאילו העיקר זה לא העיצה שימציא איזה כלי תחבולה, שימציא זה, שימציא איזה סירה שאפשר לנסוע איתה רחוק. אם בסוף נהיה מזה רק נזק, רק עוגמת נפש, אז מה העיצה? העיקר זה מה התכלית של העיצה. והתכלית של העיצה זה באמת להתקרב אל השם, לאמונה, לטוב, לטוב לשמיים, לטוב לבריות. זה העיקר העיצה. לא העיצה שאפשר להתקדם משהו בעולם הזה, שהרבה פעמים זה עושר שמור ועליו לרעתו. אלא יצא, באמת, יצא שמביאה אל התכלית. זה מה ש... זה הכוונה פה, יצא טובה. ואדם שחסר לו את אמונת חכמים, אז גם אין לו יצא טובה. אז זה כאילו חכמים שיש לו יצא, אבל אין לו יצא טובה. אך מי שכבר נשקע באלו המותרות, יש מים שהוא מטהר מזאת התינופת, בבחינת, וזרקת אליכם מים טהורים מטהרתם מכל תומותיכם, מכל גילוליכם, מתאר אתכם. ואזי באה לעצה שלמה, בבחינת, ולא יחדשו לשתי ממלכות עוד, ולא יתאמו עוד בגידוליהם. שעל ידי שנתארים מהגידולים, מהתינופת הנעל, על ידי זה ולא יחדשו לשתי ממלכות, בחינת עצות. כמו שכתוב, מלכי ישפר הלך, כל מלכות, כל מלך יש לו יועצים. יועץ המשפטי, יועץ המלך, יש יועץ. יועץ זה משהו מאוד חשוב, הרבה פעמים היועץ של המלך הוא לא, כמעט משפיע על המדינה לא פחות מהמלך. אז זה שתי ממלכות, זה שתי עצות. העצה חלוקה. מה שכתוב מלכי ישפר הלך, שזה... לא מהמילה, אלא מהתוכן, מה שדניאל שם באמת נותן עצה למלך. ומזה רואים שמלך זה בחינת עצה. אין שזוכה לעצה שלמה. כי על ידי המים הנעל, נעשים אצלו עצות שלמות. מבחינת מים עמוקים, עצה בלב. כן, אז בואו נחזור, מה מדובר פה? יש משבר. אמונת חכמים אין. יש מותרות. רבי שאינו הגון. חוכמת המזלות לא איתנו. אין עצה, העצה חלוקה. מה התיקון? מים. מזרקתי לכם מים. מים עמוקים יצא בלביש. ומה זה המים האלה? עכשיו הוא מסביר. איך מתקנים? ואלו המים בחינת מחלוקת. בחינת מי מריבה. על כן מחלוקת נקרא פלוגתה. בחינת פלג אלוקים מלא מים. על ידי המים האלה זוכים בסוף לעצה טובה. פלא. אז הוא מסביר. כי מכל מחלוקת נעשה ספר. בחינת שאלות ותשובות. כי המחלוקת היא שאלה. וקושייה שמקשים ושואלים עליו. והוא שב בתשובה. ועל ידי זה הוא משיב ומתרץ השאלה. מנסה מזה בחינת ספר שאלות ותשובות. נחמן מסביר פה מה זה, אני שגם כפשוטו, אולי גם כמדרשו. ספרי השו"ת, מה עניינם? יש איזו שאלה, השאלה היא שאלה בהלכה, אבל היא בעצם קצת שאלה גם שמעוררת את החכם איפה אני בעולם, משהו כזה, כאילו מה, עד כמה אני יושב, איפה שצריך לשבת, איפה אני בתורה, ואז הוא שב בתשובה, ומתוך זה עונה תשובה. אז בזכות השאלה, שהייתה איזה סוג של מחלוקת, איזה סוג של... גם בשאלה ותשובה יש איזה מין ויכוח סמוי, כן? השואל בעצם טוען איזה משהו, והעונה בעצם עונה לו. נכון שזה לא בדרך כלל בהתנגשות, אלא אחד יותר בעמדה של הקשבה. יודעים שגם בספרי השו"תים רואים שהרבה פעמים יש, אני קורא לזה סברת השואל, כן? לפעמים השואל עצמו הוא לא היה קטלקניה. אבל שהוא אומר דברים, הרשב"א או מי שמתווכח איתו, אבל בעצם בתוך השאלה והתשובה יש גם בעצם דיון, בעצם אפילו שתי דעות. אז השאלה, מבחינת מחלוקת, מעוררת לי תשובה. ואז מזה נעשה ספר, שאלות ותשובות. ואפשר לומר שכל ספר זה ככה. א', גם במובן השכלי, הלימודי, כל ספר הוא בא נותן איזושהי שאלה. אם שאפשר ללמוד ככה, ידוע שחמה ליבוביץ' הייתה תלמידה חכמה, אז הייתה רגילה לומר שכל רש"י הוא בא לתרץ משהו. אף פעם רש"י לא סתם דיבר. תמיד הוא בא לתרץ, גם כשהוא אומר דבר נראה מאוד פשוט, כאילו, מין תוספת הסבר בפסוק. כשהוא מסביר מילים, אז רק צריך להסביר למה יש לו, למה הוא חושב שהמילה הזאת קשה יותר ממקומו, נגיד מוזכרת ביותר ממקום אחד, במקום אחד הוא הסביר במקום אחד לא, אז זה גם אומר דורשני, למה דווקא פה על הצורך להסביר. אבל חוץ מזה, אם נותן איזה הסבר, הוא נראה פשוט, או אפילו קצת שונה מהפשט הראשון, בשביל מה? תמיד הייתה לו איזו קושיה שאותה לתרץ. אז, וזה נכון מדי מסוימת על כל כתיבה, כל כתיבה משמעותית. אני חושב, כל פסקה של הרב, אתה גם בא לתרץ משהו. אפשר להגיד גם אחרת, הוא בא, התגלה לו חיזיון, הוא מנסה לשפר לנו מה התגלה. אבל אפשר גם, תמיד זה בא לענות על איזושהי שאלה. לא תמיד שאלה זו קושייה, אבל כן, משהו מעורפל, צריך לתת לו פשר. זה תמיד. בא להבהיר איזה משהו. שבלי זה לא היה ברור. אחרת לא היה צריך לכתוב. אז כל ספר, גם ספר באמונה, באגדה, הוא ספר שו"ת. הוא הסביר שמים זה מבחינת מחלוקת. איך מים קושרים למחלוקת? מי מריבה? פלג ולוקים מלא מים. זה שואל יותר עמוק.
לא,
בסברה כאילו.
פלג ולוקים, יש איזה מלא מים.
המים מהתיקון למחלוקת. דווקא... פלג... הפלג המלא מים זה לא ניגודים. הפלג הוא, יש בו מים. זה... נכון? נחל קטן, פלג. מה? כן. אז ההפך עם מחלוקת. אתה שואל? שואל. טוב, איך זה קשור למים ממש? זו השאלה. נהיה לנו תשובה. אם יהיה תשובה, נעשה מזה ספר. כעדי התשובה, כעדי זה נתחדשים אצלו כמה ספרים. כי יש כמה ספרים עכשיו, וגם עתידים להיות עוד כמה ספרים. וכולם צריכים לעולם. אומר לא לזלזל בשום ספר. שוב, בליקוטי הלכות, רבי נתן אומר, מתכוון לכל הספרים שנכתבו על פי האמונה, על פי הדברי חז"ל והמקובלים. מה שנכתב על פי הפילוסופיה, הוא לא מתכוון. הוא אומר, כל מה שכתבו, תרצו כל תלמידי הבעל שם טוב. אצל רבי נתן, בישיבה, אז אפשר היה להחזיק בספרייה, לא רק ספרים של ברסלב. כל הספרים שנכתבו מתוך פנימיות התורה, זה בסדר. מסתום מקודל הרב זצ"ל, מהראיה שרב גדליה, קנינג, אבא של רב לוזר שיחי, ואז היה מאוד מקורב ומכבד את הרב. טוב. מה? מהר"ל ודאי. מהר"ל ודאי. פשוט הם הכירו אותו. מי מזכיר אותו אבל יותר? בחב"ד מוזכר קצת יותר, בפשיסחה ממש. פשיסחה ממש מזכירים אותו. נכון. למרות שהוא לא מקובל, גם הוא על המקובלים יחשב. למרות שהוא לא מדבר בסגנון המקובלים, זה לשון של הרב. מתי שמעת את זה פעם האחרונה? מהקלטה, של הרב הנזיר. יש... מסתובבים איזה שלוש שיעורים של הרב הנזיר, הקלטה בקולו. לפני 40 שנה. אז אתה יודע, אתה... קצת מזכיר את הרב של ישוב, קצת מזכיר את הרב צבידה, כי כאן הוא גם מגיל. אתה רואה, זה מעניין. מה? כן, כן. אז זה בשיעור, כן. מעניין שם, שיעור של הנזיר, זה גם מה שהוא אומר, אבל גם ה... אני יכול להגיד באמצע כמה דקות של דיון על נוסח, איך כתוב, איך מצוטט בראשונים הביטוי נשמה בריאה בגוף בריא. אז ברמב״ם זה בלשון כזו, בלשון כזו, והחבר'ה משתתפים, וכאילו, הרב אריאל היה שם קבוע בשיעורים. אז איך הגענו זה, מהר"ל, כן, ודאי. אז כולם צריכים לעולם, כי הוא רק על זה בשום ספר. כל ספר יש לו חשיבות. טוב, אפשר להוסיף ולומר, רב צודה אמר שהרמב״ם היה מקובל גדול. ובתחילה, כשלא היה לו אמונת חכמים, אז היו כל הספרים אצלו כלא. כי היה מליג עליהם, כמו שכתוב, עשות ספרים הרבה אין קץ ולא אגר הרבה וכו'. אז למה הוא לועג? למה הוא לועג? בגלל שהוא כנראה רציונלי כזה. לא מספיק מאמין, אז הספרים נראים לו סתם. לא מספיק חשובים בעיניו. כמו שכתוב, עשות ספרים הרבה אין קץ, ולאג הרבה וכו'. אין לו שמליג על ריבוי ספריהם, ואזי כולם, כולם כלא אצלו. כששב בתשובה על זה, אז אני אתחדש את זה בכל פעם הספר. כי חוזרים ונחשבים אצלו כל הספרים שבתחילה היו בעיניו כלא. אז הוא תיאר פה, יש שאלה ותשובה שזה על ידי... קצת מחבר שוט, כן, כשהוא שומע שאלה, עכשיו בתשובה, כותב תשובה, אז נעשה מזה ספר. אבל יש עוד אופן, הספר כבר קיים, רק לא חשוב בעיני מישהו. אז על ידי זה שהוא שב בתשובה, פתאום הספר נעשה קיים. אפשר לחבר את זה גם למה שהוא אמר שאלה. כי לפני כן, השאלות שהספר עסק בהן לא הסיקו אותו. אני חושב שזה באמת, זה מאוד משמעותי. כל הספרים שעוסקים באמונה, במיוחד ספרים, כמו שרב נתן אומר, שנכתבו על פי הפנימיות. אם נכתבו על פי השכלה, אז לפעמים אדם יאהב אותם בגלל ההשכלה שבהם. אם נכתבו על פי הפנימיות, אז אם אדם כרגע נמצא עכשיו באיזשהו מקום, מה שמעניין אותו זה חשיבה מדעית כזאת וזה. אז לא, כל הדיון לא, 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 לא שמה. לא מעניין אותו, לא מעסיק אותו, לא חשובים בעיניו. עכשיו, אם הוא ישאל את השאלות, פתאום יעסיק אותו איך להתקרב אל השם, איך להתגבר על המכשולים, על להתמודד, מה היחסים הנכונים בין גוף ונשמה וכי... פתאום הספרים, הם עונים על השאלות שלו. רגע שהוא שאל את השאלה, אז פתאום נמצא בספר את התשובה. אז נעשה מזה ספר. פתאום הספרים נעשים חשובים, חשובים בעיניו מחדש. ובכל פעם ספר אחר. גם נכון? יש לנו פתאום מגלה, זה ספר. גם אנחנו אומר... או שאנחנו בסך הכל מקבלים על עצמנו כל הספרים. הספרים, אל תזכן, כתוב את הספרים מפעם. אני מתכוון, לא? מבין, אני מתכוון. זה סגנון לא שלנו, אנחנו צריכים כבר הסברה, דבר כזאת. זה. ואז לפעמים אתה כאילו נרס לאיזה מקום יותר זה, פתאום וואו, איך הוא עוסק בדברים שכל כך עכשיו אני מבין כמה הם חשובים. והכל לפי המחלוקת. כי הוא מסתכל ומבונן מהמחלוקת, למה הם חולקים כך, ובלי הדיבורים לא באופן אחר, ועל ידי זה מתבורך לשוב בתשובה, נתקן האמונת חכמים. כי משם נמשך המחלוקת, על ידי שפגם אמונת חכמים. ולפי התשובה, לפי המחלוקת, כן הוא חוזר לשם על אמונת חכמים. כמו כן התחדשת לו ספר, וחוזר נחשב בעיניו מה שהיה בתחילה בעיניו כלו. וכן בכל פעם, לפי המחלוקת, כן התשובה, ששב וחוזר במנת חכמים. אם אני מבין נכון, אז הוא נחלש במנת חכמים. מישהו, מתלמידי אותו רב, אותו חכם שצריך להאמין בו, או מתלמידי חכמים בכלל שצריך להאמין בהם, נחלש קצת. ואז הוא שומע מחלוקת. עכשיו, המחלוקת עצמה היא חולשה במנת חכמים. ברור, כנראה חולשה יותר גדולה, יותר בוטה. למה זה המחלוקת, כן, מי עושה את המחלוקת? ואז הוא, כשהוא מבין על מה חולקים, הוא פתאום מבין מה נחלש אצלו. ואז הוא מתקן את זה. ועל הספרים נעשים מחדש ספרים בעיניו. אז את זה, משמע באופן פשוט, המחלוקת היא דבר רע. אבל היא דבר רע שמביא לטוב. זה המים. מים שמתארים. ידוע שרב נחמן בעצמו עמד במחלוקת קשה, וכנראה הדברים נאמרים אולי כבר כשהיה את המחלוקת. אני חושב שפה בסוף הספר, יש את הזמן של האמירה של התורות. תף קופסה מחט. ודאי שהיה כבר בפנים. שלוש שנים האחרונות שלו. נהיה בראש שנה. יוצא שהמחלוקת יש ברכה. המחלוקת היא מחדדת. ואם אדם, באופן לא מודע, אז יש לו ככה איזה סימני שאלה, לא לגמרי מגדיר אותם, לא לגמרי איזה. ואז באים אנשים, יש כנראה יותר בוטים, יותר זה, לפעמים תוך כפירה גמורה, מתיחים את זה. ואז הוא מזדעזע. ואז הוא מרגיש צורך לענות להם. ובעצם זה לענות לעצמו. באיזשהו מקום השאלות האלה גם הציקו לו. רק שהוא לא אמר אותם בכל. זה רק כל, באמת, תמימות וזה. אז על ידי המחלוקת, זה כמו שוט, כן? על ידי המחלוקת, פתאום השאלה היא כזו, שאי אפשר להתעלם ממנה, אז אתה על ידי זה חוזר לאמונת חכמים. ואני אומר, יש פה איזה מין פרדוקס, כי המחלוקת זה שיא חוסר אמונת חכמים. אבל בדווקא היא יכולה להוליד אותה מחדש. רבי נחמן הרי היה, כמו שדיברנו עכשיו, אז אתה יכול להגיד, הנה, באמת, כמו שחשבנו, וזה, אדם שיש לו כאילו חולשה. אז הנה, זה מחזק אותו. ומצד שני, הרבה פעמים אתה רואה מהמחלוקת, מה הם רוצים? למה זה כל כך, אני אוכל, למה זה, שזה מחלוקת עם אש, כן? למה זה כל כך כואב להם? מה העניין? כן? אז על ידי זה, אתה מבין כמה הוא גדול בעצם. זה פתאום מסמן לך את הדיון. אתם יודעים ש... אני שמעתי, הבנתי שזה היה רק ברשת הווירטואלית, חוץ לזה זה לא כל כך יצא, אבל היה עכשיו איזו מחלוקת תוררה מיחס לבישוע ככה קצת יצא שלו בכוונתו, חידד את הנושא של שמירה על גבולות ההלכה וכו'. ו... אתמול זכינו שבאו כמה אנשים נכבדים, היו על הדשא מול ישיבת רמת גן, עשו כינוס, כל אלה שהם כאילו, נקרא לזה, הליברלים. נסח את זה ככה, באמת, אנשים באופן אישי, חלקם חכמים ודאי, חלקם אפילו, יש להם עוד מעלות. אבל, וזה היה כאילו מפלים, מה הקטע, לבוא אלינו, מה? יש מעבר ל... כביש, יש אוניברסיטת בר אילן, שם אתה יכול להגיד מה שאתה רוצה, חלקם גם מרצים שם, שם גם כל מיני, כל הסוגים יש שם, מקום גדול, שם אנשים מובהקים, אנשים לא, אנשים ההפך, כאילו יש כל מיני. מה לבוא, מה זכינו? הדשא שלי, היום הולכים שם כל שבת, ומשחקים שם עם הילדים, אבל כאילו, מה זכינו? לפעמים זה כאילו מחדד לך, כאילו, האמין שיש פה, כאילו נגעו פה באיזו נקודה רגישה. נקודה רגישה אצלנו, נקודה רגישה גם אצלנו. באמת, העיקר זה לתקן את עצמנו. שכאילו יש פה איזה סימן שאלה, שפה הוא עולה בצורה בוטה, אבל בעצם אנחנו עסוקים באמת. מה שאתה נפגש ברשות הרבים, ברשות החיצונית, שנאמר בכל רם, בצורה מאוד חריפה, הרבה פעמים זה משקף משהו שאתה אומר אותו ככה, אתה באיזשהו מקום ככה, וזה מכריח אותך ל... להתמודד עם זה, כמו שאלה. אתה לראות את זה כמו שאלה. ואז השאלה יכולה לא לתשובה. ואז נעשה מזה ספר, ואז מרוויחים. אני אומר את זה ככה מאיזשהו מקום ככה של החוויה של הימים האחרונים, שזה היה די כואב הסיפור הזה. כאילו זה גם היה קצת בין תלמידי חכמים, וגם בין אנשים שהם, איך להגדיר אותם, אני קורא להם ליברליים כדי לא להתבטא בחריפות, אבל כאילו, זה גם די מגדיר, זה המקום. אז זה כואב, לא נעים ש... פתאום להיות בכזאת צערה, ועם שמתח כזה שיש. נורא רוצים לחדד את האמת. כן. האמת שאמת יש גבול, בסך הכל, בציבור שלנו, בדרכי נועם, והכל, ולא כולם מקפידים באותה מידה, ויש כאלה שאולי לא מקפידים בדבר מסוים, בדבר אחר הם טובים, ואנחנו באמת יודעים שלכל אחד יש את המעלות שלו, וזה. אבל ברגע שזה מגיע לאיזשהו משהו שנראה כבר לא רק איזה חולשה, אלא מין אידיאולוגיה, או מין אפילו מין, את כל איזה חיידק של התפרקות, הייתי מנסח את זה. אז אתה מוכרח לעמוד מול זה. אני מתעתי איזה מחאיב. זה מחאיב שפתאום אתה צריך לחדד, ואתם מחדדים מולך. ותמיד שאתה מחדד, אז אולי בחידוד שלך יש משהו שאולי טיפה מעבר למה שהיה צריך. ואז גם הוא מדבר מולך גם מעבר למה שהיה צריך, ואז יש מתח. יודעים שאני מצייר שהיינו חיים בעולם מלאכי, כן? בעולם שמימי. אז יכול להיות שלא הייתה, יש את הסיפור של רבי נחמן, שפעם אנשים דנו איפה, מכיר את זה? מה? איפה נמצא, אמרו שבטח יש איזה עץ, ששם יש את כל הציפורים יכולים, כל החיות נחים בצילו, כל הציפורים על הענפים שלו, וכל הבן אדם יכולים להתפרנס מהפירות שלו. אני חושב שיש כזה עץ בעולם, יש בדניאל, הכתובים, סיפור, מין חיזיון של עץ כזה. אז עמדו שם אנשים ואמרו, לא יודעים איפה העץ. אחד אומר פה, אחד אומר פה, אחד אומר פה. ואז בא איזה חכם, אמר להם, צריכים לתקן קודם כל שלוש מידות. אמת, ענווה, לא זוכר מה עוד, אולי צניעות. תקנו, ישבו. אולי באים יכולים ככה לשבת שנה, תקנו. עכשיו ענווה, אמת וצניעות. ואז לכולם היה ברור שזה, רגע שאני לא מתבלבל, שם. מה, איפה ירושלים, אתה לא יודע? שזה שם. אז פתאום לכולם זה היה ברור. אז כאילו אם היינו בעולם עליון, לפעמים בתוך בית מדרש זה יכול להיות שיש שתי תלמידי חכמים שהם מנעימים זה לזה בהלכה. אז יש שתי דעות, אבל כל אחד אומר את הדעה שלו בצורה כזאת נקייה, שהוא מאוד יכול לשמוע את הדעה של השני, מאוד יכול להשמיע טוב את הדעה שלו. אתה לא מקצין את הדעה שלך מעבר באופן שזה כבר יקבץ את הדעה של השני, וגם לא, הוא לא עושה את זה לך. וכמעט שניכם שמחים בזה שכל אחד גם יש לו, יש את זה שעומד מולו. אבל זה מקום מאוד נקי כזה. אבל כשנרים בעולם הזה המבולבל והמעובב, אז לפעמים אתה צריך לדפוק על השולחן. כי מישהו אחר כמעט מפרק את הזה. אבל כשאתה דופק על השולחן, אז פתאום זה שמפרק בכלל לא חושב שאתה מתכוון אליו, ועשרה אנשים תמימים פתאום קופצים וחושבים שדפקת עליהם על הראש. וזה היה עוגמת נפש. אז אני אומר, רבי נחמן פה מנחם אותנו, מועדד אותנו, שיש ערך במחלוקת. על ידי המחלוקת נעשה ספר, נעשה שאלה ותשובה. כאילו, נכון שאולי אם היינו בעולם נקי איזה, אבל מצד שני, דווקא על ידי החידוד הזה, התבררו דברים הרבה יותר עמוקים. ועד רבה, וכמו שרבי נחמן כנראה אמר את על עצמו, זה ככה נאמר, צריך לומר על עצמנו. שאחרי הכל, עיקר התיקון הוא פנימה. שעל ידי המפגש עם שאלות חדות, ודווקא כשזה מופיע באופן מייסר ומחאיב, אתה יכול, אתה נתבע לברר את הדברים באופן הרבה יותר עמוק. אם זה מוציא אותך מאיזו שגרתיות של הדברים, זה מוציא אותך מאיזשהו מלומדה, זה מוציא אותך אפילו מאיזשהו אמירה שאולי באמת יש לה משהו חסר, שאתה מדגיש ערכים מסוימים, אבל לא מספיק מפנים ערכים שעומדים מולך, או גם הפוך, אתה מפנים בלי לשים לב גם את הערכים שעומדים מולך, בלי לברר איפה הם פוגעים בערכים האחרים, איפה הם לא פוגעים. זה מכריח אותך להיכנס עד דכדוכה של נפש לפעמים, אבל מזה יכול להיוולד מצוות חדשות ותשובות חדשות. אז מזה נרוויח, שנשוב בתשובה. באמת, כששווים בתשובה, אז כולם מרוויחים. גם מי שחולק עליך מרוויח מזה. אני ש... כתוב שדוד המלך בכל אשר יעשה ישכיל, ושאול כתוב ירשיע, מכיר את הדרוש. כן. אז על פי הרב, שרבצבי מביא את זה שכאילו ירשיע, אז יתווכח עם השני באופן ש... או שזה מנצח או שזה מנצח. ישכיל זה שכשאדם מתווכח עם מישהו, גם הוא מרוויח מזה. זה ככה. ולפי התשובה, לפי המחלוקת, כן, הוא חוזר ושב במנת חכמים. וכמו כן, התחדש אצלו ספר. הוא חוזר ונחשב בעיניו מה שהיה בתחילה בעיניו כלא. וכן, בכל פעם, לפי המחלוקת, כן, התשובה. ששב וחוזר לאמונת חכמים, וכמו יכול להתחדש אותו ספר אחר, כי חוזר ונחשב בעיניו עוד איזה ספר אחר, שמתחילה היה מליג עליו, והיה בעיניו כלא כנד. מעיקי הידי המחלוקת נעשה ספר. כן, זה כאילו האדם שעומד בתווך, הוא שומע את המחלוקת, מבין עד אחד הדברים מגיעים, מבין מה החולקים על הצדיק, בעצם מה מטריד אותם, זה גוף אולי מה שיש בצדיק, ואז הוא מתעורר לתקן את אמונת חכמים, ואז פתאום הספרים נעשים משמעותיים. וזה בחינת וספר כתב איש רבי, שעדי ריב המחלוקת נעשה ספר. כל זה כמובן אפשר להשליך גם על מחלוקת שיש בתוך עם ישראל באופן כללי, בין אנשים שיותר מייצגים באיזשהו מובן את התורה, בין אנשים שהם רחוקים. ולהבדיל בין ישראל לעמים, אבל גם משהו מזה יש בין ישראל לעמים. שלפעמים אתה שומע איך שהעמים אומרים ביקורת והשמצות וגנאי לעם ישראל, זה גם כמובן בחינת מחלוקת. וגם זה, באופן פשוט, זה נובע מחולשה. באופן פשוט חיצוני זה מחליש. אבל כשאתה מעמיק, ההפך, אתה מבין מה הם רוצים עם ישראל, מה הקטע, מה יש להם. נגיד אפילו שיש כמה דברים לא בסדר. אין צדיק שיעשה טוב ולא יחטא, וגם עם ישראל, למרות שאומו מנבח, אבל זה מצד הנשמה, מצד הבפועל. יש פער בין האידאל העליון, אם נתגלה במציאות. נגיד שיהיו חלק מהטענות נכונות, יש חלק לא נכונות. אבל מה כל כך, מה כל כך קשה, מה כל כך כואב? דווקא בגלל שהם מרגישים את העוצמה, אז זה קודם כל לזהות את זה, זה נקודה אחת, ונקודה שנייה, שאני חושב שהיא גם חלק מהתשובה, ובסופו של דבר, איך ללמד את העולם, שהעוצמה הגדולה של עם ישראל, היא לא באמת ממיתה את המעט טוב שיש בהם, שכרגע הוא די מעט, כי אם הוא היה הרבה, אז הם לא היו ככה מנעצים ומגדפים את עם ישראל. אבל זה שמגחרפים ומגדפים, כי באיזשהו מקום מרגישים מאוימים, כי יש איזשהו משהו, איזו קומת אנושיות שבהם, שנראה להם שם ישראל כי הוא לוקח להם. עם ישראל בולע אותם, ככה הם תופסים את זה. אז זה התיקון, קודם כל, להכיר בהם. בגדולת ישראל, אחר כך להכיר איך שהוא לא רוצה לבלוע אותם. אתם ידעתם את זה שהעמים חושבים שאנחנו רוצים לבלוע אותם? מה? סיפרתי לכם פעם את זה? שאולי פעם סיפרתי לפני הבחירות, לא אלה כמובן, היה לפני 10 שנים כבר בעצם. בבחירות שנתניהו הפסיד בהם. אז זה לא היה עכשיו. אז לפני הבחירות הוא הלך לברית המועצות. הוא היה אז ראש ממשלה. לפני שהוא נפל מלהיות ראש ממשלה, בסיבוב הקודם. אז הלך לברית המועצות. ממש שבוע לפני הבחירות. אז כולם אמרו שהוא הולך לשם רק כדי להרוויח את הקולות הרוסים. זה רק תרגיל. הוא לא הולך בעצם לסייל למדינת ישראל, ככה השמיצו אותו. הוא הולך דרך מברית המועצות לפנות לקהל הרוסי. אז אני שמעתי באחד ההזדמנויות איזו אישה שהתקשרה לרדיו ואמרה, תשמעו, דיברה ממבטא רוסי. אמרתי, תדעו לכם, זה לא נכון. הוא לא הולך לרוסיה בשביל לעשות לתעמולה. הוא הולך לרוסיה כדי להגיד לרוסים, לעם הרוסי, שאנחנו יהודים לא רוצים לפגוע בהם, לא רוצים לאכול אותם. אנחנו, אין לנו שום דבר נגדם. אני הרמתי גבה, הרוסים, 200 מיליון אנשים, מדינה חזקה, מה זאת אומרת, הוא צריך להסביר להם שאנחנו לא רוצים לבלוע אותם. פתאום זה, הבנתי על מה מדובר. כן, צריך להגיד להם מי זה משכנע אותם, כדי שישתכנעו. זה בחינת מחלוקת. זה מחלוקת נעשה אמונת חכמים. וזה בחינת, וספר כתב איש רבי, שעל ידי ריב ומחלוקת נעשה ספר. רב נחמן אמר, אני אפשר לצמוח מזה. ויש צדיקי הדור, שאמונתם שלמה בוודאי, ואף על פי כן יש עליהם מחלוקת. ובחינת ואוחת רבים נעשה, ואמונתם הוא יסבור לנו שיש לו מחלוקת בשביל העולם. ידי המחלוקת שיש עליו, על ידי זה מתקן אמונת חכמים, אצל המון העם. אצל המון העם. כלומר, זה לא חטא מצידו, זה חטא מצד הדור. אני אגיד את זה בלשון נוספת, בתניא הרי כתוב שיש מה בינוני ויש צדיק. בינוני זה שיש לו התמודדות. יש לו מאבק, והוא כל הזמן מתגבר. אם כשהוא לא מתגבר, אז הוא רשע. לא כל הזמן, אבל בזמן שהוא לא מתגבר, הוא רשע. ואם לא חזר את זה בתשובה, אז אפילו קצת רשע. חריף, כאילו, אפילו דבר קל. אם הוא עבר, לפחות בזמן שהוא עובר, או כשהוא לא חוזר בתשובה, אז הוא רשע. מה זה בינוני? זה מי שכל הזמן בסדר. אז למה הוא בינוני ולא צדיק? יש לו מאבק. יש יצר טוב, יש יצר רע, והיצר טוב תמיד מנצח. ויש התמודדות. זאת אומרת, יש גם מצב, מדרגה יותר גבוהה, זה שהיצר רע ישן. זה כבר אין מאבק, אבל זה לא שהיצר רע כבר לגמרי מצטרף לזה, אלא הוא סקת אש ארוכה צווח, לא מפריע. יכול להיות שהוא אי פעם יתעורר. הוא רב הזמן ישן. אז ככה מסביר, שכתוב גמרא שרבא אמר על עצמו שהוא בינוני, זאת אומרת, הוא ידע מה זה בינוני, לפי הסבר של התניא, אחרת איך הוא חושב שהוא בינוני, אם זה מרץ העבירות, מרץ הזכויות, מה זאת אומרת, מה, לא שייך. שמת. אלא הוא חושב שהוא בינוני, וזה שאין לו מאבקים, זה כי אצלו היצר רע ישן. אני אומר בעצם, היה צדיק. רק הוא לא, כתוב, לעולם יהיה בעיניו כרשע, כן, אפילו כולם אומרים את זה. שאל תחזיק מעצמך, שאתה צדיק, כי אולי, אולי עוד יש מאבקים. אבל באמת, אומר, רבא היה צדיק. אבל מה זה צדיק באמת? זה שהיצר רק כבר נהפך לטוב. הכל התהפך. הוא רוצה רק טוב. ליבי חלל בקרבי. עכשיו, חשבתי לעצמי, אני לא יודע, כאילו, הייתה לי שאלה כזאת. שמוצאים שגם אצל צדיקים, זה לא שאין להם שום התמודדויות, אין להם שום מאבק. אלא הם, ואין להם הרבה איסורים בחיים. הרעב וכו'. דרך עניתי לעצמי, דרך משל, זה כמו נגיד חייל בצבא. כשחייל בצבא, אז יש הרבה זמן עד שהוא למד להיות חייל. כל הטירונות, להגידו שעד שיהיה ממש, אפילו לוקח יותר זמן, עד שיהיה כולו מסור, לא כל אחד גם באמת נהיה כזה, אבל נגיד שבאמת נהיה חייל שכולו מסור, כלומר שכבר אין לו מאבק עם עצמו ביחס ל... לחיילות. הוא מורל כולו, הוא קם כשצריך לקום, הוא רץ כשצריך לרוץ. ואפילו לא מתגבר, הוא כבר עושה את זה כי אפילו מתעלג מזה. אבל עדיין יש לו מלחמה עם האויב. כאילו יש חלק, הרבה מדרגות צריך לעלות שכבר התגבר על הכשולים שבתוכך. אבל גם אחרי שהתגברת עליהם, יש את האויב הכללי שאיתו צריך להילחם. אז יכול להיות רמטכ"ל, שנגיד, אין לו שום בעיה של שעות שינה, הוא לא מפונק, הוא לא עסוק בדברים אחרים, הוא בעת כולו זה. אבל זה לא אומר שיהיה לו קל. יש לו מאבק מאוד קשה עם האויב. זה לא אומר שלא יהיה לו נדודי שינה. אז זה אולי בחינת צדיק הדור. שמבחינתו הוא כבר מגויס כולו, שום דבר, רק נהנה מזה. אבל יש התמודדות עם, עם הקשיים של העולם. אז זהו, ההפך אולי, זה אפילו לוקח לו יותר. יותר כואב לו מאשר אדם רגיל. אדם רגיל הוא מתוך עצמו. כמובן שהוא יצא מעצמו. בדיוק הרי המצב הזה שליבי חלל בקרבי, שאין לו פרטיות. אז כאב הכלל כואב לו. אז זה המחלוקת שיש עליו. לא מצד החסרונות שלו. מצד החסרונות של הדור. יכול להיות, הייתי אומר קצת מה שדיברנו מקודם, זה הקושי של הדור לקבל את השפעתו. הדור לא מבין איך להקל את מה שהוא אומר. זה ההתמודדות שלו. ומבחינת והוא חטא רבים לעשה וכו', אבל אותם הוא יסבול. אני שיש לו מחלוקת בשביל העולם. ועל ידי המחלוקת שיש עליו, על ידי זה מתקן אמונת חכמים אצל המון העם. המחלוקת מכריחה לתקן את אמונת חכמים אצל הציבור. זה כבר מתוקן, אבל לתקן את ההתפשטות שלה. הוא אומר, ויש שיש עליהם מחלוקת מחמד שאין להם אמונה בעצמם. ואינם מאמינים בחידושי תורה שלהם שהם מחדשים, אינם מאמינים שיש לשם יתברך שעשויים גדולים מחידושים שלהם. ועל ידי זה שאין להם אמונה בחידושים של עצמם, על ידי זה הם מתרשלים בחידושים שלהם. ועל כן באה עליהם מחלוקת. ועל ידי זה הם שווים מתשובה וחוזרים ונחשבים אצלם חידושים שלהם. וחוזרים ומחדשים נעשה מזה ספר. לפעמים נעשה מזה ספר למעלה. שעל ידי זה שזה שואל ומחשב וזה שעה בתשובה, ועל ידי זה משיב ומתרץ, על ידי זה נעשה ספר למעלה בבחינת עין ברו יראה השם משל ראהו, ויקשב השם וישמע ויכתב ספר. אז פה רציתי לקרוא גם כמה משפטים מרבי נתן, הלכות פיקדון. ובכל זה זוכים על ידי תשובה, על בגלל אמונת חכמים, שעל ידי זה נדלות במותרות, עד שהשנים סרוכים עולים על המוח, ומעקבין ומסבבים את מוחו וכו'. שמשם כל הקלקולים, שזה עיקר בחינת גאולי מצרים, שאנו עוסקים לתאר את עצמנו בכל ימי הספירה, ספירת העומר, הוא מדבר. כל גלות מצרים היה על ידי חטא אדם הראשון כידוע, שפגם באמונה, כמובן. ועיקר הפגם היה בבחינת אמונת חכמים. כי אף על פי שהוא נברא יחידי, אדם הראשון נברא יחידי, ולא היה, אז עדיין חכמים בעולם, כי אם הוא לבדו. אז במי, איזה רב הוא צריך להאמין? אף על פי כן היה צריך ביותר לאמונת חכמים. דיימו להאמין בעצמו. כמובן בתורה נעל, שכשהם מאמינים בעצמו, הוא בחינת גם אמונת חכמים. וכן הוא עבר על פסוק, מקוץ רוח מעבודה קשה. כי אם היה אדם מאמין בעצמו שנשמתו, אם היה אדם מאמין בעצמו שנשמתו גבוה מאוד מאוד, כי אפילו הנשמה של הפחות שבישראל גבוה מאוד, ובו תלויים כל עולמות עליונים ותחתונים, בוודאי לא היה עובר שום עבירה, ולא היה פוגם שום פגם. בפרט אדם הראשון שהיה יחידי שתלו היה כל אמונת חכמים רק בבחינה זאת. כי אנחנו צריכים אמונת חכמים בכל הבחינות המבוארים שם. הוא שולח גם לסימן פיבר, בתניין. כי אנחנו צריכים אמונת חכמים בכל הבחינות המבוארים שם, להאמין בצדיקים אמיתיים, ולהאמין בחברו, ולדבר עמו בירת שמיים, בבחינת אז נדברו יראה השם של ראו, ויקשב השם וישמע, ויכתב בספר, כן, צריך להאמין גם בחבר, כנראה אמונה כפולה, זה גם להאמין בו, ועל ידי זה לתת את האמון שלו בעצמו, וגם להאמין שיש לי מה ללמוד ממנו, כמו אמונה ברב, כמו להאמין שיש פה איזה חוכמה, יש פה איזה נשמה. כי בכל אחד מישראל יש נקודה טובה שהוא בחינת צדיק. וביותר צריך להתחזק ולהתגבר להאמין בעצמו. להאמין שגם מעט עבודתו ועסקו בתורה יקר מאוד עושה השם ברך. מפרט מה שזכה להתקרב לצדיקים וקשרים אמיתיים. ולהאמין בהם שזה יקר מאוד מאוד עושה השם ברך. כי אפילו אם יאמין בהשם ברך ובצדיקים ובחבריו הקשרים שכולם צדיקים, אבל אינו מאמין בעצמו. דיינו שאינו מאמין שאמונתו שמאמין בחכמים אמיתיים יכול יקר מאוד מאוד. אל תאמין רק בצדיקים, תאמין באמונה שלך, תאמין כמה חשובה. גם זה פגם אמונת חכמים, ובאופן אחד פגם הזה גרוע מהכל. כאשר מצוי נהג גם מספח את אותות בכמה בני אדם שהם קשרים קצת, ומתחילים להתקרב לאנשי אמת לחכמים וקשרים אמיתיים. אבל אומרים על חבריהם, הם בוודאי קשרים לצדיקים. אבל מה מועיל לי? כאן אני יודע חסרוני בנפשי שאני מלא חטאים, אמונות פגמים. והידי זה נופל חס ושלום, מתרחק לגמרי חס ושלום, ונופל באמונת חכמים לגמרי, עד שהרבה נעשו מתנגדים וחולקים על ידי זה. התחיל מזה שהוא לא האמין בעצמו, ובסוף נעשה נגד. הצדיק. ניצר שכל פגמו באמונת חכמים על ידי שהוא לא האמין בעצמו. מי שרוצה לחוס על החייו, צריך לבקש מהשם יתברך, שיתחזק באמונת חכמים כל כך, עד שיאמין גם בעצמו. ראינו שיאמין בגודל, כוח, צדקתם, צדיקים אמיתיים, אז שוודאי יתקנו גם אותו, ויעלו אותו מעלה-מעלה, אם יוחד עצמו לא ידבוק בהם כל ימי חייו. כי אמונתו בעצמה שהאמין בצדיקים יתקרב עליהם יקר מאוד מאוד. הוא ממשיך בזה. כן, של אמונה זה, זה גם לא על פי השכל, שאף על פי שעל פי שכל פשוט, אדם נראה לו שהוא לא, לא בסדר. צריך להאמין. אבי מוריש לי, אתה מעריך בזה הרבה, בעניין הזה. מורים לרבי נתן, זה אחד הדוגמאות, לא דוגמה יחידה, שהוא היה רב של ההתחזקות. כמו שברסלב יש שני סוגי רבנים, רב של התעוררות ורב של התחזקות. התעוררות זה להזכיר לבן אדם שיש עוד הרבה מה לעשות. התחזקות זה להזכיר לו שיש לו הרבה טוב גם עכשיו. רבי נתן, למרות שבר נחמן יש שני הצדדים, אבל רבי נתן הלך לגמרי על הצד הזה, שלא להתייאש. מה? שאלה טובה. אני שואל את מי שאמר את זה.